אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, לסלול את הדרך ללקוח הבא. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, בהגשת היועץ האסטרטגי ליאור הקירב. בתוכנית נבחן איך לבנות, לשפר ולקדם עסקים, נכיר סיפורי הצלחה, כלים באסטרטגיה, שיווק, מחירות ופיתוח עסקי שיעלו את העסקים שלכם לרמה הבאה. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
בוקר טוב למאזינים ולצופים. אנחנו בתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח הבא, והיום הבאתי אורחת מאוד מאוד מיוחדת, ורד פרבר. בעקבות מה שקורה עם הקורונה, נלך קצת למקורות של הקורונה, והזמנתי את ורד פרבר, שהיא מנכ"ל VF ג'פן, מתמחה בפיתוח עסקים ובאסטרטגיה ליפן, ומנהלת את המכון לאסיה, ואנחנו נצא למסע סביב נקודות משמעותיות במכון שלך, נשמע קצת על החשיבה הניהולית, על האסטרטגיה, על הגישה הניהולית, ואולי בכלל על החיבור לאסיה וכל מה שקשור בעולם הזה. אז בואו נגיד בוקר טוב לורד. ורד, תני לנו איתות שאת איתנו.
בוקר טוב. כן, אני כאן.
רגע, רגע, תתקרבי טיפה.
שומעים?
שומעים אותך, כן. תשמרי על מרחק קבוע. מעולה. יופי. אז ורד, מה העניינים קודם כל? קודם כל, איזה כיף לארח אותך פה בתוכנית.
תודה, תודה. תודה שהזמנת אותי.
רואה אותך בכל כך הרבה דברים. את בעשייה באמת בלתי פוסקת. זה נורא כיף לראות אנשים שעושים. ספרי לנו קצת רקע למאזינים ולצופים, קצת רקע עלייך ועל העשייה שלך.
אוקיי. אז אני באמת, by coincidence, הבאתי את עצמי להיות כבר מעל 30 שנה קשורה לאסיה, יותר יפן. בשנת 91 נסעתי לטיול למזרח, שהיה רק ממש ממש ההתחלה. חבר'ה ישראלים גילו את אסיה, ונסענו לטיול, לא תכננו להגיע ליפן. תוך כדי טיול החלטנו לנסוע שבועיים ליפן, ובשבועיים האלה נסעתי לשבועיים ונשארתי 7 שנים. חייתי ביפן, אני בוגרת תואר ראשון במנהל עסקים, תואר שני בשפה היפנית, סיימתי את לימודי התואר, חזרתי לארץ בשנת 2000, ומשנת 2000 אני כאן בישראל, תורמת את חלקי בפעילות העסקית בין ישראל ליפן. במשך 20 שנה, אנחנו בוודאי אפשר לראות שהפעילות בשנים האחרונות מאוד מאוד השתפרו עם יפן, לשמחתי היפנים סוף סוף הבינו שלא יכולים לדלג על הסיליקון ואדי שלנו, ולשמחתי בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה מאוד צמיחה עם השקעות יפניות, עם משקיעים, חברות ישראליות שמגיעות ומחפשות את האינוביישן הישראלי כדי להפיץ אותו גם לקגלומרנטים ביפן. אז למעשה אני כבר 20 שנה בארץ, 30 שנה ככה חיה את הווייב זה האסייתי, אני מאוד אוהבת את אסיה, אבל יותר יפן, אבל כמובן גם בחיים הפרטיים טיולים וגם בעבודה, זה סין, יפן, קוריאה, כל המזרח.
את דוברת כאילו?
אני דוברת יפנית. דוברת, כן. אפשר לנהל איתי שיחה ביפנית.
אז איך עוברים ימי הקורונה לאנשים שמתעסקים באסיה? כמה התדמית של המדינות האסייתיות נפגעה כתוצאה מהקורונה בגדול? איך עוברים את הימים האלה, כאילו עוברים עליכם, על מי שמתעסק בנישות האלה של...
זה כמה דברים. קודם כל, זה לא תדמית של כל אסיה. זה לא תדמית של כל אסיה, אנחנו מדברים על סין. ואנחנו היינו הראשונים, לשמוע על הקורונה, ואנחנו היינו הראשונים להיפגע. אנחנו שמענו על הקורונה עוד בסוף ינואר, בתחילת פברואר כבר ידענו שיש איזושהי בעיה בסין, שלא דוברה בעולם, עדיין לא היה מדובר, ידענו שיש בעיה, אבל לא הבנו את גודל האסון כמו כולם, ואין ספק שכמובן התדמית של סין נפגעה, אנחנו שומעים, רואים, קוראים, על חרמות, על הרבה דברים שלא נעים לשמוע אפילו, אבל זה שום דבר עדיין, הכל קונספירציות, שום דבר לא מוכח, אבל כן, יש את זה, אנחנו שומעים את זה לגבי הסינים. לגבי אסיה בכלל, אני לא חושבת שיש משהו בכללי אסיה, אבל זה סין, כן.
כן. אנשים שכותבים לך על השיר המאמן, זה בחירה של ורד, אז תודות לוורד, אנחנו שומעים
לא
את
לפחד,
זה.
לא לפחד, לא לפחד. גם אם יש נשים בינינו, פשוט לא לפחד, לצאת החוצה, להגיד תודה, להודות על מה שיש, זה מכפיל את עצמו.
כן, זה לא פשוט הימים האלה עם כל הילדים, כולם עסוקים שם בסלט של הילדים עכשיו, זה...
אבל לשמחתי, אני מודה שנפגשתי עם הקורונה עם ילדים בוגרים, עם מתבגרים, אני לא חוויתי את הקורונה עם ילדים קטנים, אני מתארת לי שזה היה סיוט.
כן.
אבל הילדים שלי בוגרים, אז החוויה שלי עם הקורונה היא מעט שונה עם ילדים בוגרים בבית.
אז ספרי קצת, בואי ניכנס קצת למכון שלך ונבין קצת, קודם כל באמת מה הפעילות שאת עושה. אני נכנסתי קצת למכון וראיתי שאתם עושים כל כך הרבה דברים שם.
זה שני דברים שונים. יש את המכון לאסיה, שאני מנהלת את המכון לאסיה. המכון לאסיה זו חברה שקיימת 20 שנה, משנת 2000. זו החברה הראשונה בישראל שקמה ומשרתת למעשה חברות ישראליות שעובדות עם אסיה. זו החברה הראשונה, בשנת 2000, הפעילות עם אסיה, לא ידעו למה אסיה, למה סין, למה יפן, ולאורך השנים אמרתי, זה העתיד, זה העתיד, זה העתיד, עוד משנת 2000. זו החברה הראשונה הגדולה בישראל, שמשרתת חברות הייטק, חברות ישראליות, שעובדות עם אסיה, עם סין, יפן וקוריאה. זה המכון לאסיה. הפעילות שלי באופן אישי, ההתמחות שלי באסיה זה יפן. כיוון שאני גם דוברת את השפה ואני מכירה וחייתי ביפן, אז ההתמחות שלי ביותר התמחות עסקית, קשרים עסקיים עם יפן, אסטרטגיה, אני עובדת חברות ישראליות כאן בישראל, ומייצגת חברות יפניות שרוצות ומחפשות טכנולוגיה ישראלית.
ראיתי שאת מחוברת כל הזמן, אני רואה אותך בפייסבוק עם רמי לוי, עם דניאל בירנבאום, כל מיני אחרים כאלה, וראיתי אותך שאת ככה, כנראה שבאמת זה נישה שהיא מושכת המון, המון אנשים ש... רוצים להתפתח, כי אסיה באמת זה מקום שיחסית מאפשר לנו בכלל, כל העולם, אנחנו רואים מה זה סין עכשיו, עם הסלט של הקורונה, כמה זה משמעותי, כמה סין היא משמעותית לעולם, וכמה ברגעים שפתאום משהו נתקע במדינות האלה, אנחנו תקועים.
נכון, ברור, תקשיב, סין היא ציר מרכזי גם בייצור עולמי, גם בתל"ג העולמי. וכשקורה משהו בסין, כל העולם עוצר, כל העולם עוצר. זה, כשדיברו על האסון שהיה בשנת 2000, האסון הראשון שהיה עם סין, עם הונג קונג, עם הווירוס הקודם, פשוט סין לא הייתה כל כך חזקה, אז לא הרגשנו את חוזק את המגפה האפידמית שהייתה. אבל היום, אחרי שכולם מכירים בסין, הייצור בסין, הם גם הם מאוד מתפתחים גם בתוך המדינה, ואנחנו מרגישים את זה כאן בכל העולם. ברגע שסין עוצרת, אז כל העולם עוצר, בוודאי.
ספרי קצת על הפעילות. אני רואה אותך עושה, עשית מרתונים, נכון?
אני גם רץ, אני גם מרתוניסטית, כן.
כן. אז באמת, מה החיבור שלך לספורט? מאיפה באה האהבה הזאת? כאילו, קצת על החיבור לספורט, כי ספורט זה באמת, מה שאני אוהב בספורט, זה שמאלץ, זה מאלץ אותך לעבוד עם מספרים, ואתה צריך להציב יעדים כמותיים, יעדים מדויקים, ואם אתה עושה טעויות בדרך, אתה חוטף אותם באמת...
אני חושבת שיעדים זה משהו שנכון לא רק לעסקים. יעדים זה יעדים אישיים, יעדים עסקיים, הצבת יעדים. ספורט מאז ומתמיד אני עושה. תמיד עשיתי ספורט, תמיד אהבתי ספורט. שחייתי ביפן אפילו יותר שחיתי. כשהתגרשתי לפני 10 שנים, החלטתי שאני רוצה איזשהו שינוי. והתחלתי לרוץ. אני מאוד אוהבת את הריצות, אני מאוד אוהבת לקום בבוקר, אנחנו מתעוררים מאוד מוקדם, קמים, רצים. למעשה, הריצות הארוכות, אני, באנלוגיה למה שאני עושה, אני עובדת עם היפנים. ומי שעובד עם היפנים, או מי שמכיר את היפנים, יודע שאצלהם הכל זה בלונג טרם, הכל זה בטווחים ארוכים, והכל לוקח זמן, והכל, אז אני לגמרי לגמרי חושבת שעצם העובדה שאני לא, אני לא ספרינטית, אני לא עושה ספרינטים מהר מהר, 100 מטר, 200 מטר ומספיק ועוצרת, אני רצה למרחקים ארוכים, וזה מאוד מאוד מסתדר לי עם התרבות היפנית, עם ההוואי היפני, עם כל אורח החיים שאני חיה בשנים, בעשרות שנים האחרונות, זה מאוד מאוד מתאים גם לתרבות העסקית שלי וגם לחיים שלי, רצה למרחקים ארוכים, והריצה למרתונים זה נראה לי משהו שטבעי, אני מאוד מאוד אוהבת. המרתון האחרון שעשיתי נובמבר 2019, מרתון ניו יורק, שזה מרתון.
וואו, איזה כיף, יואו.
שזה הטופ של הטופ.
אני, יש לי פנטזיות על כל מיני דברים כאלה.
אני כל כך שמחה שעשיתי את המרתון הזה שנה שעברה, כי אני לגמרי מאמינה שניו יורק לא תחזור להיות מה שהייתה.
וואו.
ניו יורק לא תחזור להיות מה שהייתה, ואני כל כך מאושרת שקיבלתי החלטה של רגע, ובדרך כלל מרתונים עושים, זה מרתונים, זה חברתית, רצים כמה ביחד, עושים כמה ביחד. ואני החלטתי עם עצמי שזה היעד שלי, אני החלטתי אותו באפריל 2019, התכוננתי ורצתי את מרתון ניו יורק, ועל זה אני מאוד מאוד שמחה שזה קרה.
איזה כיף, עכשיו היה מתאים לשים את השיר ניו יורק, אבל אנחנו לא שמים פה שירים באנגלית. אגב, אם יש למישהו שאלה בפייסבוק או בכלל, באופן, אתם יכולים אפילו לשלוח לי לוואטסאפ, אני אסתכל, אם יש לכם משהו ספציפי שאתם רוצים לשאול את ורד, אני אשמח להעביר לה את השאלה. מה הוביל אותך באמת, כאילו, התחלת לעשות ספורט תמיד בשלבים כאלה של שינויים כמו גירושים וכאלה, עוברים טרנספורמציות בחיים האישיים, עסקיים, כל אחד עובר טרנספורמציות בכל המישורים, ואני שואל, מה הוביל אותך לפתוח את המכון שלך? כמה שנים הוא קיים כבר?
20 שנה.
וואו.
אני, כשחייתי ביפן...
באיזה גיל פתחת אותו?
אחרי הגן. כשחייתי ביפן, תראה, זה היה לפני 20 שנה, אנשים לא ידעו סין, יפן, יפנית, הם לא הבינו מה פתאום, כלומר, זה היה ממש מהחלוצים שהיו באסיה. וכשחזרתי מיפן, כשחייתי ביפן, אז למדתי את השפה ולמדתי את התרבות והכרתי, וכשחזרתי לארץ, אמרתי, רגע, למי אני הולכת לתרום את כל הידע הזה? למי זה עשוי... אני ידעתי בוודאות שאני אהיה עצמאית, ידעתי בוודאות שכל מה שאני אעשה זה יהיה בעולם העסקי. אני לא טיולים ולא תיירות, והיה לי מאוד מאוד ברור שזה יהיה קשור לעולם העסקי. וכשחזרתי לארץ, אמרתי, רגע, איך אני תורמת לחברה חזרה? ואני אומרת, רגע, יש כאן ידע שעם יפן זה מאוד מאוד חשוב לבוא עם ניסיון, עם ידע, עם שפה, ומה אני עושה? והחברה הראשונה, באמת, ופתחתי את החברה, ו... ומשנת 2000 התחילו למעשה העסקים עם יפן, ב-2000, ויש לנו גם בית ספר לשפות אסיאתיות. אז כשלימדנו סינית לפני 15 שנה, אז היו מגיעים אליי מתוכניות טלוויזיה, אילנה דיין, למה סינית? מה סינית ב-2005? למה סינית? ישראלים צריכים ללמוד יותר, שדברו עברית, אנגלית, ערבית, למה סינית? ולאורך כל השנים אמרתי, זה העתיד, זה העתיד. איזשהו חזון... שלקח אותי קדימה, ואמרתי, זה חייב להיות שם. זה חייב להיות שם. ולשמחתי, זה קרה.
ממש מדהים. תשמעי, סין, באמת, בשנים האחרונות שולטת על בכל תחום, אין תחום שסין לא נמצאת בו. זה פשוט מדהים. ומי שהקדים ועשה מהלכים בהקשר הזה, זה עולם, אנחנו גם אפילו לא בקצה, לא בהתחלה, בקצה הקרחון אפילו. אין, כאילו, עוד לא התחלנו להתעמק בסין. אנשים אין להם עוד הבנה מספיק גדולה לתעשייה הזאת, אין להם את היכולת אפילו להבין, כי זה לא כמו אנגלית, זה שפה אחרת, יותר קשה לאנשים לחדור לשוק הזה, אז זה מאוד מאוד משמעותי, וסוג של שליחות מה שאת עושה. מה שאני אעשה עכשיו, אני אשים לנו שיר, אני אשים את השיר שאת בחרת, אישי ריבו לשוב הביתה, ואחר כך אנחנו נמשיך, שיר מדהים, אישי ריבו כל כך כל כך מדהים, אז מה זה לשוב הביתה?
השיעור הבית הזה מתקשר לי מאוד לתקופה שאנחנו נמצאים בה, הקורונה. לשוב הביתה אנחנו התכנסנו ככה בעצמנו בחודשיים האחרונים, אין נסיעות, השמיים נסגרו, כל אחד בבית שלו. אני אומרת קורונה אהובתי, אני קיבלתי את זה כמתנה, אני חושבת שזו המתנה שהיקום קיבל, שהאנושות קיבלה. אנחנו עשינו איזושהי פאוזה של חודש, הכל עצר, השמיים בהירים, האוויר נקי, העולם, כדור הארץ מודה לנו, הטבע מודה לנו. אנחנו בבית עם הילדים, ההורים עם הילדים, היינו כל כך בטרפת, שזה היה בלתי אפשרי להכיל את זה. ואני ממש אומרת, קורונה אהובתי, אני כל כך מודה על המצב, על התקופה, על הימים האלה. אז להתכנס הביתה הגלובלי, מהגלובלי, לישראל, היצור המקומי, לייצר בישראל, לעשות בישראל. לא צריך תמיד לצאת החוצה, לא צריך תמיד לעשות את הכל ביבוא, לגדל בארץ, לעשות בארץ, לחיות בארץ. להיות ככה, ולהתכנס בבתים הקטנים שלנו, כל אחד במשפחה האינטימית שלו, אני חושבת שזה עשה פלאים לאנושות.
כל כך נכון. את יודעת, גם להתחבר הביתה, לשוב אלינו, הרבה מאיתנו איבדנו את עצמנו, כל התקופות האלה שאנחנו כולנו במרוץ, כולנו במרוץ, במרדף, במרוץ עכברים מטורף. כל המדינה הזאת, ואת רואה, הנה שנייה אחת, שנייה אחת שאנשים לא היה להם הכנסה של חודש, פתאום כל המשק קרס, זה פשוט לא יאמן. יש פה שאלה אפרופו מציפי זילברשלג, שהיא מנכ״ל של מכון יופי, מרכז בת מלך, והיא שואלת אותך שאלה.
האם היא יודעת מה יש ליפן לחדש? מאיזה בחינה?
בתחום היופי. היא מתעסקת בתחום הקוסמטיקה ויופי, והיא שואלת האם יש, איך יפן מתחברת לעניין הזה, אבל שוב זה לא...
היפניות מאוד מאוד אסתטיות, מאוד גם אסתטי, גם נקי. היפנים הם עם נקי, להבדיל מכל אסיה.
יש שם התרבות של זה, של מה שנקרא ניתוחים פלסטיים, כל מיני דברים כאלה.
יש אסתטיקה בוודאי, אבל זה לא כמו תאילנד או ברזיל. לא, זה לא כך, אבל יש המון המון אסתטיקה בוודאי. הם מאוד מאוד, הם נראות מעולים, הם לוקחות להם ככה לפחות שעה, שעה וחצי בבוקר, הם לא יוצאות בלי איפור, הם מאוד מאוד מקפידות, הם לא יוצאות עם טרנינג לסופר, הם מאוד מאוד מסודרות, נקיות, מטופחות, הם נראות להפליא, מ-9 בבוקר עד 10 בלילה, הם נראות מאוד מאוד מטופחות, הם עם שמאוד מאוד חשוב להם, גם הגברים, דרך אגב, לא רק הנשים. יש המון 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 הזדמנויות ביפן, יש המון דברים מעניינים ביפן, גם בהרבה תחומים. אני חושבת שיפן בכלל כשוק עסקי זה השוק הסקסי ביותר בעולם. אני לא חושבת שיש מדינה או יש חברה שלא רוצה איזשהו קשר עסקי עם יפן. אם יש לך, אם היא בתחום, אני ממליצה לנסוע ליפן, לנסוע, לבקר. יש שם הכל מהכל, לבוא, לראות, גם מבחינת קוסמטיקה, גם מוצרים, הכל יש שם. אז אני מציעה קודם כל לנסוע ליפן, להיות ביפן תקופה, ללמוד, לראות מה יש, ואני מאמינה שמי שנמצא בתחום, אין לי ספק שהוא ימצא את ההזדמנות ויביא אותה לארץ, אם הוא בתחום.
אני חושב שזה כל כך נכון, כי רק כשאנחנו הולכים למקום מסוים, אנחנו באמת יכולים להבין, או שאנחנו מתחברים לאחת כמו ורד, שיש לה באמת תמונה יותר מקיפה, וככל שכמובן שזה, פה אנחנו מדברים בחצי שיחה, זה לא להיכנס לעומק, אם את תשבי איתה ותיכנסי איתה לעומק, אני מניח שתקבלי מענה יותר מקיף ומשמעותי. הנה, היא ענתה, היא כותבת פה תודה ומקסים, והיא באמת, וציפי אחת שמיישמת, אז היא כנראה, אנחנו כבר, כנראה היא כבר הזמינה כרטיס טיסה ליפן עכשיו, בזמן שאת מדברת.
לפני יולי 2021, לפני האולימפיאדה. לפני האולימפיאדה.
לפני האולימפיאדה, נקווה שהיא לא תתבטל עוד.
אני מאוד מקווה שלא.
כן. את יודעת, אנחנו פה באסטרטגיה על שיווק, על השראה, לתת לאנשים באמת תקווה, ואת יודעת, מי שרואה אותך, ונורא כיף לראות אותך, נורא כיף לראות ההתפתחות שעשית. אותי באמת מעניין לדעת, איזה תקופה הייתה הכי התקופה הכי מאתגרת שלך, ואיך התמודדת איתה? כאילו ברמה העסקית, איזה רמה שתבחרי?
ברמה העסקית? תראה, אני חושבת שעסק, בהתחלה הייתה התמודדות מאוד מאוד קשה. ההתחלה שלי בישראל, אחרי שחזרתי מיפן, אני הגעתי לישראל וניסיתי למכור את אסיה כל הזמן, ולדבר על אסיה, ולדבר על יפן. וזו הייתה תקופה מאוד מאוד מאתגרת, ובקלות הייתי יכולה להגיד, אוקיי, אז חייתי ביפן, אז מה? אז אולי אני אעשה משהו אחר, אולי אני... נמצא לי עבודה אחרת שלא קשורה ליפן, איזה דברים אחרים אולי שאני אוהבת. וההתעקשות שלי לאורך השנים הראשונות לא היו קלות, כי לא הייתה הרבה פעילות עסקית עם יפן, לא היה מה להציע לישראלים, חברות ישראליות, הייתה את כל המסחר המסורתי, היו רכבים, יעלומים, המסחר המסורתי היה קיים, אבל היה מאוד מאוד קשה לבוא ולטפח את הדבר הזה ולצמוח אותו מהר. היה לי, בקלות הייתי יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, אז הייתי ביפן, אז אני אעשה משהו אחר, אז מה אם הייתי? אבל העקשנות והלא לוותר ולרוץ קדימה ולראות שזה אפשרי ולעשות את הכל ועם הקשיים לרוץ קדימה ולא לוותר, אני חושבת שזה מפתח להצלחה.
זאת אומרת, המתכון שלך להצלחה זה פשוט להמשיך קדימה למרות הקשיים, לרוץ, גם אם אין לך את התמונה הכוללת, את רצה?
לא, אני חושבת ש... קודם כל, לניהול, יש שני דברים מאוד מאוד חשובים. זה מיקוד, שני דברים בעסקים. זה מיקוד, מיקוד, מיקוד,
לגמרי, יפן זה מיקוד, כאילו יפן זה גדול כבר מטורף, כאילו זה רק...
מיקוד, 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 והתמדה, התמדה, התמדה. אלה שני דברים, שאם יש משהו לקחת מכאן, זה את שני הדברים האלה, זה מיקוד והתמדה. אני ממוקדת, אני ממוקדת טריטוריאלית, אני ממוקדת יפן, אבל בתוך יפן אני מולטי דיסציפלינרית, אני יכולה לעשות, לעסוק גם ב, בכל דבר, גם במוצרי צריכה ביפן, וגם ב, בקוסמטיקה, וגם ב, ברכבים ביפן, או בכל מה שקשור באוטונומוס קאר היום בישראל. אז כעיקרון אני מאוד מאוד ממוקדת יפן, ואני מולטי דיסציפלינרית בתוך הדיסציפלינה שלי. ולעשות את אותו דבר בהתמדה 20 שנה עם העליות ולא להרים ידיים, היום אני מתוגמלת על זה, כי אני אחרי כל כך הרבה שנים שלא להרים ידיים, לשמחתי היום אנחנו מקבלים איזשהו recognition מיפן, והיפנים באים לכאן בהמוניהם. 800 מיליון דולר הושקעו בחברות ישראליות ב-2019, מחברות יפניות.
וואו.
אז אנחנו לגמרי רואים איזושהי...
זה עוד, אפילו זה עוד קצת, לזה
התחלה.
אנחנו נגיע להרבה יותר,
נכון,
כן.
זה רק ההתחלה, אנחנו ממש התחלנו את ירח הדבש שלנו, ואני לגמרי מאמינה שזה ילך ויצמח. אז התמדה ומיקוד הם שני דברים שמאוד מאוד חשובים ב...
אגב, אמרת 800 מיליון דולר הושקעו, היפנים רואים אותנו בכלל, הם מגיעים לפה כתיירים, וזה, כאילו, מה
היום.
רמת התיירות, כאילו, שעזבית עד היום, בכללי, עד היום, כאילו, מה רמת התיירות שהייתה פה מיפן?
יפנים שמגיעים לישראל, לא מאוד גדולה, פלוס מינוס 20 אלף תיירים לשנה, אבל אנחנו בהחלט רואים שמשנת 2015, התחיל הירח דבש שלנו, שראש ממשלת יפן הגיע לישראל, שינזו אבה הגיע לישראל, והיה קשר מצוין, עד היום יש קשר מצוין עם ביבי נתניהו, והוא היה פה כבר פעמיים, וביבי נתניהו גם נסע ליפן, אז אנחנו רואים צמיחה וסגסוג עם העסקים היפנים, איזושהי הוקרה, פיינלי, יש לנו איזושהי הוקרה יפנית, אז הם בהחלט רואים אותנו, הם בהחלט מאמינים, יש מרכזי פיתוח יפנים בישראל, כמו שיש לנו את מייקרוסופט, כמו שיש לנו את 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 את, את פייסבוק ואת גוגל, יש להם פה R&D סנטרס, גם חברות יפניות, NEC, סומפו, חברה יפנית, ביטוח יפנית, שיש לה פה חברה R&D סנטר. אלה דברים שלא היו לפני 15-18 שנה, זה לא היה, זה לא היה קיים, זה לא היה בתודעה שלהם בכלל. היה להם אפילו מפחיד, הם עדיין אפילו קצת פוחדים להגיע, ולשמחתי זה קורה, זה קורה, ואני מאוד מאוד שמחה שסוף סוף אנחנו יכולים לקצור את הפירות של, של ההתמדה, של מי שהתמיד כל
נכון,
השנים.
נכון, זה אנשים כמוך שהם היו חלוצים, אני אומר, יש לי חבר אבי עוזר, גם כן היה לו חנויות ביפן, היה לו בסטות כאלה, עשה את, את כל ההצלחה שלו שמה ביפן. בכל אופן, אני חושב שאנשים כמוכם הם חלוצים שיצרו איזה משהו, באמת חדש, ופתחו שוק שלא היה קיים. עכשיו, את אומרת, 20 אלף תיירים מגיעים לישראל, כמה בערך מגיעים לישראל ליפן?
50. אנחנו יותר. אנחנו...
זה גם לא, אפילו אנחנו לא בקצה של הקצה, אין פה כלום, נכון. כאילו אין פה שוק, זה מדהים, זה כאילו אומר, יש פה הזדמנויות מטורפות.
זו הסיבה שאל על לא טסה ישיר ליפן, עד לפני מרץ, במרץ השנה, הם היו צריכים לטוס ליפן, טיסה ראשונה, ישירה.
וואו.
ואחת הסיבות זה שזה לא היה כלכלי. בוודאי, בוודאי. טיסות ישירות של אל על, יש כאן צי. שזה אומר, זה כדאי.
בדיוק.
אז ברגע שאנחנו במרץ, היינו צריכים לטוס טיסה ראשונה לטוקיו ישירה, ולצערי זה לא יצא. אבל בוודאי אנחנו רואים צמיחה, אנחנו רואים גדילה. היפנים באים כאן לא רק לטייל, הם באים כאן מחפשים עסקים, מחפשים את האינוביישן הישראלי, כדי לקחת אותו איתם ליפן. זה לגמרי קורה.
תגידי, מהשיחות שלך עם היפנים, איך הם תופסים מאיתנו מהישראלים? כי, היהודים, יש לנו תדמית מאוד חזקה בעולם, את יודעת, עם כל האיינשטיינים למיניהם וכל
גם בסין, גם באסיה, כן, כל אסיה, היהודים שאנחנו היהודים, העם הנבחר, היהודים, החכמים, כן, גם ביפן יודעים מאוד מאוד להעריך. אם היינו מסתכלים לפני 10 שנים, למשל, אז כל המס מדיה ביפן היה רק החיסולים, ומה שקורה בעזה, וכל הבעיות הפוליטיות שהיו לנו כאן. היום, כשמדברים על ישראל ביפן, אנחנו לגמרי שינינו את התמונה. לשמחתי, אנחנו לגמרי במקום מצוין. גם השגרירות הישראלית ביפן עושה עבודה מצוינת. אנחנו מאוד מאוד נתפסים כיצירתיים, כבאמת חושבים מחוץ לקופסה, שיש לנו מה לתת לעולם ולתרום לעולם, והם מאוד מאוד מעריכים את זה. לכן הם מגיעים.
איך היפנים מתמודדים עם משברים? כל הנושא של ניהול משברים.
היפנים?
כן.
תראה, היפנים...
כאילו, התרבות היפנית, כאילו, בכל הנושא של ניהול משברים, כאילו, בכלל, ההמלצות שלך מתוך ה... מתוך ה... ההיכרות העמוקה עם ה... עם ה... עם היפנים.
תראה, היפנים, הדבר הראשון שהם לא יודעים לחיות באי ודאות. אי ודאות לא טוב ליפנים. היפנים צריכים כל הזמן, בכל רגע בנתון, לדעת מה קורה, לדעת, לידע. וברגע שהם נמצאים באי ודאות, זה קצת מערם להם את הקרקע, הם לא יודעים מה קורה, ואז נכנסים, לא, זה לא חרדות, אבל הם נכנסים לסיטואציות שהם לא נעימות, קשות מאוד, גם בביזנס וגם בחיים האישיים. אז למעשה, כשאנחנו מסתכלים על חברות יפניות במשבר, אנחנו גם רואים, אין את ה... את ה... היום אני רואה בטלוויזיה את כל הגדולים האלה, ויזל וכאלה, הם כל הזמן צועקים, 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 רגע, מה קורה פה? אוקיי, אנחנו במשבר עולמי, אף אחד לא ביקש את הקורונה הזו, אף אחד לא רצה אותה, גם בואו נדבר בנועם, אבל אני רואה, היפנים לוקחים את הכל באיזי, יש להם את הזמן שלהם, מנתחים, הם מנתחים סיטואציות, הם לומדים את הסיטואציה, הם לא נתפלים, הם לא עושים דברים לא מפחד, הם לומדים, הם קוראים, הם מתייעצים, הם לוקחים את הזמן שלהם, כמו כל דבר. כל ביפן יש את הזמן שלו. וגם במשברים, הם לא פועלים אינטואיטיבית, הם לא פועלים מהבטן, הם לא זבנג וגמרנו, זה לא עובד. הכל צריך להיות מסודר, עם דוחות, ולשבת, ולדון, ועוד נתונים, ועוד מספרים. מאוד מאוד מסודר, מבוסס, ולא אינטואיטיבית, ולבוא ולצעוק בטלוויזיה ולעשות רעש, זה נשמע לי, זה נראה לי...
אני לא יודע אם זה היה עובד פה בישראל, את יודעת, אני רואה את הראל ויזל ש...
יושב, ומחכה שיתנו לו את זכות הדיבור.
כן, הוא אומר, ביבי, כן, אני רוצה, את יודעת, כאילו לקבל 10,000 שקל לעובד, אם הוא לא מקבל את זה ביפן, בישראל, עם גישה יפנית לדעתי.
כן, הם מאוד מנומסים, היפנים מאוד מנומסים, מאוד מטורבטים, שקטים, רגועים, מופנמים, רואים את זה בכל מקום, גם ברחוב, גם ברחוב רואים את זה.
זה נורא כיף להבין תרבויות, שאתה הולך למקומות אחרים, אתה נכנס לעומק, אתה לומד את זה רק מהרחובות בדרך כלל, מהשיחות חולין עם אנשים, שאתה באמת מדבר עם אנשים, רק מזה אתה יכול להבין באמת מה התרבות האמיתית, מה הם חושבים על דברים וכאלה.
נכון. הם מדהימים היפנים.
כן.
תראה, אנחנו זיהינו את יפן בישראל, זיהינו את יפן עוד לפני שהם התקרבו אלינו יותר. הישראלים כבר 10 שנים, לפחות 10-12 שנה. היום כל ילד הולך למסעדה יפנית, הוא יודע מה להזמין, הוא יודע. היום הבית ספר שלנו, אנחנו מלמדים, יש לנו 700 תלמידים ליפנית.
וואו.
בשנה.
מטורף.
יש לנו תלמידים ליפנית, רוצים ללמוד יפנית, רוצים ללמוד את השפה. אנחנו 12 שנה עשינו קייטנות יפניות בישראל. כלומר, הרבה מאוד ישראלים נחשפו, החבר'ה הצעירים, דור צעיר, מדברת איתך על גילאים 12, 14, 15, חבר'ה צעירים שנחשפו למנגה ולאנימה היפנית, אנימציה היפנית. מי שנחשף לאנימציות האלה,
גילה
עולם, גילה עולם. זה תרבות, זה אוכל, זה שפה, זה מנהגים. וכשהיינו עושים פה קייטנות יפניות לילדים ישראלים פה בארץ, זה היה מטורף, כי הבאנו להם את כל התרבות בשבוע. אומנויות לחימה, סושי, קומיק, ציורים, שפה יפנית, משחקים, זה היה פשוט מדהים. אז אנחנו הישראלים גילינו את יפן, נחשפנו ליפן, התאהבנו ביפן, הרבה לפני שהיפנים ממש התקרבו אלינו בשנים האחרונות. אז אנחנו רואים הרבה סושיות, הרבה אוכל יפני בישראל, הרבה דוברים יפנית בלימודי מזרח אסיה, 200-300 תלמידים בשנה ללימודי שפות אסיאתיות. אין ספק שזה שם.
אני זוכר שהייתי הולך לחבר שלי אבי, אז אשתו יפנית, והיינו מגיעים, את יודעת, ותמיד, איך שהיינו מגיעים, היא הייתה כזה, עושה, מגישה לנו והולכת ונעלמת, כאילו, בשביל כן. לתת כבוד. זה פשוט, פתאום את יודעת, זה כאילו פערי תרבות מטורפים. איך את רואה את היציאה מהמשבר הזה?
אני חושבת יש את אלה שאומרים, טוב, אנחנו תוך חודש, חודשיים, שלושה, אנחנו נחזור למה שהיינו, זה לא יחזור. אני חושבת שאנחנו לגמרי לא נחזור למה שהיינו. יש כאן גם מגפה בריאותית, ויש גם מגפה כלכלית. אנחנו לא נחזור להיות מה שהיינו, אנחנו מכילים עידן חדש. לשמחתי, אנחנו נכנסים, אני חושבת הזום, כל מה שקורה בזום, אנחנו הקדמנו את העידן הטכנולוגי בעשר שנים. כל הטכנולוגיה שהייתה אמורה להיות אולי בשמונה, עשר שנים הבאות, הוקדמה לנו, הקדימו לנו את הטכנולוגיה, וכל מה שקרה עם הזום...
אני כבר שנה וחצי לפני, אני כבר עברתי לעבוד עם לקוחות דרך הזום.
אני חושבת שזה הדבר, שזה דבר מצוין. אני חושבת שאנחנו כבני אדם, אנחנו צריכים להיות, קשה לנו לעשות שינויים. וברגע שאנחנו צריכים לעשות שינויים, אנחנו צריכים להיות פרואקטיביים. אבל הקורונה כפתה עלינו את הסיטואציה, ואנחנו היינו חייבים להשתנות. כי גם בבית ספר שלנו, רצינו כל הזמן לעשות קורסים אונליין, ואנשים פשוט סירבו לקבל קורסים אונליין. והיום שאין ברירה, הם רואים שזה אפשרי. כלומר, ברגע שאתה עושה מעשה וכפו עלינו את כל הטכנולוגיה הזו, אני חושבת שאנחנו נכנסים לעולם חדש, לעידן חדש. אנחנו נהיה יותר אכפתים לכדור הארץ. אנחנו נהיה יותר אכפתים לטבע. אנחנו נהיה אנשים טובים יותר, לדעתי. ואני חושבת שהעולם מתכנס למידות שלו. אנחנו היום נתכנס למידות שלנו, גם האנושות, הכל יחזור להיות בממדים שלו, במקום שלו, כי פשוט זה היה בלתי אפשרי, זה פשוט התפוצץ. זה היה מטורף. לכן אני חושבת שאנחנו לא נחזור להיות מה שהיינו, אנחנו נחיה בעידן חדש, עידן טכנולוגי, גם הטיסות שלנו יראו אחרת, החיים שלנו יראו אחרת, היחסים החברותיים שלנו יראו אחרת.
מה זה אומר יראו אחרת הטיסות שלנו?
למשל, לא תהיה אינטראקציה, למשל, אם אתה עושה את הכל מהרגע שאתה נכנס לשדה. אתה תעשה את הכל, אתה תעשה את הצ'קין, אתה תשים את המזוודה, אתה לא תהיה באינטראקציה.
כאילו, קדמות הטכנולוגיה, את אומרת מהר, הקורונה בעצם הביאה את הדברים לידי...
הקורונה הקדימה לנו את מה שהיה צריך לקרות עוד 10-12 שנה, זה הכל קרה מוקדם יותר, וזה מכיוון שנכפה עלינו... ראינו שהשד לא כזה נורא, לא מפחיד, לא מפחיד להיות בבית, לא מפחיד לבשל, לא מפחיד לדבר בזום, הכל בסדר, הכל אפשרי, והטכנולוגיה היום, לדבר עם הרופא, היום אפשר לדבר עם הרופא בטלפון, זה לא היה, כמעט ולא היה אפשרי, אז לדבר עם הרופא, אני בחדר הזה, הרופא בחדר השני, והוא רואה אותי ברמוט, הוא לא צריך לגעת, הוא לא צריך לראות, זה פשוט מטורף, אז כל מה שהיה אמור להיות במדיקל דיווייס, למשל, שהיה אמור להיות בשמונה, עשר שנים הקרובות, מתקרב, כבר הגיע, אנחנו כבר כאן. כלומר, הכל התקדם. אנחנו נכנסים לעידן דיגיטלי יותר, לעידן של... היום אולי אומרים, רצו לקחת לילדים את המסכים כל הזמן, הילדים כל הזמן במסכים, במחשב, ופתאום חודשיים, הילדים במסכים, במחשב, הכל בסדר. כלומר, זה כבר לא נורא. אז סוף סוף, זה מקבל את המקום הראוי לו, המסך. המסך לא כזה נורא, לא רק דברים
מורים קוראים במסך. אבל אנחנו כל הזמן עם המסכים, וכשאנחנו רואים את הילדים שלנו, משום מה אנחנו...
נכון, נכון, נכון.
לא יכולים להקל את זה.
וזה לא נכון, וכן, וזה כן, אתה יודע, יש הרבה דברים יצירתיים שאפשר לעשות במסכים האלה, הרבה מאוד טכנולוגיה. אנשים יכולים לעבוד מהבית, אתה יודע, זה היה אסון. הדבר היחידי שצריך לעשות, השינוי התפיסתי שצריך לעשות בעבודה מהבית, זה שינוי ניהול אחר פשוט, לנהל אחרת. דווקא אומרים שהייתה יותר פרודוקטיביות כשאנשים עבדו מהבית. כי אתה יותר מחויב, אתה יותר... אני חושבת שזה ימשיך, אנשים ימשיכו לעבוד מהבית. אנחנו נכנסים למיתון גם גלובלי וגם מדיני. מיליון מובטלים, מיליון מובטלים.
טועה.
כך שליש מזה שהם לא יוצאים בבוקר לעבודה, 300 אלף רכבים, פחות פקקים, פחות פולושן, פחות... אז הכל יחזור. אני מאמינה שהכל הכל יחזור ויהיה בממדים שלנו, כמו שאנחנו צריכים לקבל את זה.
מאוד מתחבר למה שאת אומרת, וכן, עשינו פה קפיצה, הנה, אביב כתב פה, בני אדם עוד לא יקלו את הקדמה עד עכשיו, אז עוד קפיצת מדרגה.
כן,
זה פשוט ככה, זה קפיצת מדרגה.
אם את תדליקי את הזום, כאילו מי חלם על זה? אם את תדליקי את הזום, זה פשוט נראה...
הם לא אומרים אבא תדליק את הזום, הם יודעים שאבא לא...
כן, כאילו, הם לא ידעו להשתמש בשלט של הכבלים, הם לא ידעו. אז זה מדהים, זה מדהים. איפה את מדברת איתי? מהוואטסאפ? כן, מהוואטסאפ. אוקיי, אז אני אלך לוואטסאפ. תקשיב, זה מטורף, זה מדהים. כאילו, הם היו שקופים האנשים המבוגרים, ופתאום יש להם חלק מהחיים שלנו. זה לא מדהים?
כן, ואת יודעת, דווקא כל הריחוק מאנשים ההורים שלנו, אנשים המבוגרים, פתאום אפופו נוצרה איזושהי אחווה, את רואה, אנשים עוזרים לאנשים מבוגרים.
זה מה שאני אומרת,
כולם,
יהיה
כולם
פה עולם.
כולם עוזרים לכולם, נהיה עולם יפה יותר, עולם טוב יותר.
אנחנו, במיוחד הישראלים, אנחנו הישראלים, תן לנו משבר, אנחנו קופצים עליו. מה זה אומר קופצים עליו? כולם רצים, תראה את אלה שמכינים, רצים לבתי חולים, עוגות, עוגיות, את כל היום תודה, תודה לצוות הרפואי, תודה למדה, תודה. אנחנו יודעים מאוד מאוד יפה, אני חושבת שאנחנו הישראלים חווינו את הקורונה כמו שאף אחד לא חווה ברמה הרגשית. הכל היה כל כך מרגש, לחגוג יום העצמאות עם כל עם ישראל, לשבת מול המסכים במרפסות.
כן, אצלנו הוציאו אוטובוסים כאלה, לא, מסעיות
של מוזיקה, כן. כן, תקשיב, אני חושבת שאנחנו חווינו את הקורונה חוויה אחרת לגמרי, אבל אנחנו כישראלים במהות שלנו, אנחנו מאוד אנשים חמים שיודעים...
לגמרי, החיבוק חסר. ורד, תראה, אנחנו ממש לקראת סיום, אז קודם כל אני רוצה להודות לך שהשתתפת בתוכנית.
כיף לי, תודה, תודה שהזמנת אותי.
את יכולה להעביר איזה משהו, רוצה להגיד משהו אחרון לפני שאני סוגר את התוכנית?
לא, אני חושבת שצריך לא להתנגד לעולם החדש, לחיות את ההודעה, לקבל את העידן החדש, לקבל את העולם החדש, ללמוד להגיד תודה. קיבלנו חודשיים מתנה לעצור, עשינו איזושהי פאוזה בחיים, ללמוד להגיד תודה על זה, ליהנות מזה, לא להתלונן, להגיד תודה ולצמוח מכאן. המיתוס שאומר לקחת מכל משבר יש הזדמנות, לדעת ולראות איפה ההזדמנות הבאה, כי היא בטוח שם, פשוט צריך רק to pick up.
התקיימת. אז אני אומר לך תודה שהגעת לכאן.
תודה.
ותודה רבה שהזנתם לתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל.
תודה רבה.
לסלול את הדרך ללקוח הבא. אני הייתי ליאור הקירב, לצידי הייתה ורד פרבר. מנכ״ל.
דומו אריגאטו, אם כבר אז יפנית, אז יפנית.
יאללה, העיקר שסיימנו ביפנית, אז אני שם פה ג'ינגל לסיום.
תודה רבה.
ואנחנו יוצאים מהשידור, תודה, ויום מקסים.